ראשית אומר על הפסוק וקהלת תן חלק לשבעה וגם לשמונה. דבריו של שלמה המלך סתומים וחתומים. על איזה שבעה מדבר ועל איזה שמונה? אומר המדרש כך, מובא בספר מלכים, כשהיה עצירת גשמים בזמן אליהו 3 שנים, אז הגמרא אומרת, כמה זה 3 שנים? שנה אחת שלמה באמצע, 3 חודשים לפניה ו3 חודשים לאחריה. והפסוק קורא לזה 3 שנים שלא היה טל ומטר. כתוב שם, וישם אליהו פניו בין ברכיו. אליהו הנביא צעק והתפלל לקדוש ברוך הוא ושם פניו בין ברכיו. מראה אומרת, כשהייתה עצירת גשמים התפלל אליהו ושם הוריד פניו לארץ, שם אותם בין הברכיים. מפני מה? שואל המדרש, מפני מה שם פניו בין ברכיו? ולכך אמר אליהו לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, מפני מה אינתה מוריד גשמים? שואל את הקדוש ברוך הוא, על איזה דבר אתה לא מוריד גשמים לישראל? כי יש בגמרא, יש מקום אחד כתוב בגלל 5 דברים, מקום אחר כתוב בגלל 7 דברים בהם לא יורד גשם. אמר לו, אם לא ישתייר מישראל אלא זכות 2 מצוות בלבד, שם אחת מצוות שמירת שבת והשנייה היא מצוות מילה, כדאי להם שתענה להם לישראל. הדאו דכתיב, מביא אליהו פסוק, תן חלק לשבעה וגם לשמונה. כלומר, גם אם חס ושלום, נו מה יהיה, פתחתם פה קיוסק? מה עשיתם? בית הכנסת. קח את כל הממתקים האלה, שים אותם שמה. אחרי השיעור נחלק לכולם. אז מה אומר אליהו? תן חלק לשבעה. מי אלה שבעה? זה שבת שבא ביום השביעי. בזכות שבת שהוא בא ביום השביעי, אז בבקשה תוריד לנו גשם. וגם לשמונה, זה ברית מילה שבא ביום השמיני. בישראל שומרים את 2 המצוות האלה, הרי על זה הגמרא אומרת, עליו נאמר, כי עליך הורגנו כל היום, נחשבנו כצאן טבחה. ישראל כל ימיהם מסרו נפשם על 2 המצוות האלה. והגויים לאורך כל הדורות רצו לעקור מישראל את 2 המצוות האלה, אחת מצוות שמירת שבת והשנייה מצוות מילה. שבת ניתנה ליום השביעי ומילה ליום השמיני. אז ביקש אליהו ואמר לקדוש ברוך הוא, בבקשה, בזכות 2 המצוות האלה, אנא תענה לישראל. האמת אומר לכם רבותיי, אסור לנו לשתוק. אנחנו כבר קראת סוף חודש חשבן, הלילה כבר כ"ד, הלילה לפטירת המקובל הגדול רבנו אברהם אזולאי זכר צדיק לברכה, שהיה ענק מאוד בדורו ובדור של רבנו הארי, דור אחריו, תלמיד של רבי חיים ויטל. בזכותו יש לנו הרבה הרבה הקדמות והרבה הרבה כללים. כל ספר הזוהר היה סתום וחתום, אי אפשר להיכנס, אין יוצא ואין בא, לא מובן בכלל. בא רבי אברהם אזולאי עליו השלום, והוא חיבר חיבור גדול על ספר הזוהר בשם אור החמה. אסף שם 4 מגדולי ישראל שכתבו פירושים על הזוהר, ותמצאת וקיצר את דבריהם וכתב אותם בחיבור אחד. והם הראשון, רבנו משה קורדבירו, זה היה רבו של רבי אברהם אזולאי, הוא הרמק, ואחריו רבנו הארי עליו השלום, ואחר כך הביא את דברי רבי אברהם גלנטי, שהוא היה תלמיד של הרמק. גם רבי אברהם גלנטי עליו השלום היה מגדולי המקובלים. והרביעי הוא רבנו חיים ויטל. את הפירושים של כל 4. והיה גאון גדול, הוא בא מהעיר פז ממרוקו, עלה לארץ ישראל. השטן לא נתן שיבוא צדיק גדול כזה לארץ, עשה איתו מלחמות נוראות, באמצע הדרך טבעה ספינה. וכל יורדיה ירדו למצולות. והוא הרב, התפילין, הספרים שלו, הכתבים, הכל ירדו לתהום. וניצול בדרך נס, שהזדמן לו דף אחד של הספינה, איזה חתיכת עץ, תפס בה עד שבא איזה ספינה אחרת להציל, והוא עלה עליה. לזכר הנס עשה את חתימתו בצורת ספינה עם תורן. עד היום יש צילום של החתימה שלו, הצעיר אברהם אזולאי סט, תורת צורת אונייה, ולמעלה תורן, עשה כל ימיו זכר לנס הזה, אחר כך בא ועלה וישב בצפת, ושם אחר כך הלך לירושלים, אחרי פטירת רבי חיים ויטל. ירושלים פה היישוב לא היה אפשרי לשבת, הלך אחר כך להברון, וגר שם. אחר כך באה פרצה מגפת חולרה בחברון, מתו שם חללים חללים. ברח משם והלך לעיר עזה אצל רבי ישראל נג'רה. הוא המשורר הגדול, המשורר המפורסם, זה נקרא המשורר הלאומי האמיתי שלנו. כל השירים שסימנם ישראל, הוא כתב אותם. והוא עליו השלום היה שם איתה קהילה גדולה וישב שם איזה 3 שנים, ושם חיבר את ספרו, בלי ספרים, לא היה לו ספרים, לא היה לו כלום, חיבר את ספרו חסד לאברהם. אך ישב וקיבץ את הפירוש על הזוהר, וכתב עוד הרבה פירושים על המשניות, כתב שיטה שלמה על כל הלבוש לפי סדר כל השולחן ערוך, היה גאון גדול בפשט ובקבלה. והוא עלה אלה הפטירה שלו, ויש איתו מעשה נורא שהיה פעם אחת בעיר חברון, גם כן קרוב ל3 שנים לא היה גשם, והייתה עצירת גשמים, עד שהתחילו הגויים לשחוט את הצון, כי הכבשים היו מתים מעצמה, לא היה מים לשתות, עופות לא היה, מתו, עופות הם הראשונים למות, הם נפגעים מיד מכל דבר קל, מזג אוויר קצת קיצוני, לכאן או לכאן מיד, וכך התחילו לשחוט את הבקר. סוף המוסלמים עשו מה שעשו, הם רגילים לעשות הקפות ברחובות עם עצים, ענפי דקל, וצעקו, חתכו את בשרם, מורידו דם עליהם, לא עזר שום דבר. עד שבאו ואמרו, רק היהודים יענו לנו. הלך הפחה של חברון, וקרא לרבי אברהם אזולאי, אמר לו, תביא לנו גשם. מה הוא ענה לו בחוכמתו? איך אתה רוצה שאני אביא גשם כשאתם מונעים מאיתנו להיכנס למערת המכפלה? הרי הכניסה ליהודים הייתה אסורה. אמר לו, קח את מערת המכפלה בחינם, קח מה שאתה רוצה, רק תביא לנו גשם. מיד מה עשה רבי אברהם אזולאי? אסף לו 30 איש, תלמידי חכמים, חסידים, ענוותנים, צדיקים, קדושים, בחר אותם אחד אחד, וישבו בתענית 3 ימים, לבשו שקים על בשרם, אחר כך נכנסו אל תוך מערת המכפלה. לא המערה, האולם הזה שאנחנו היום נכנסים, האולם שמתחתיו. נכנסו שם, ובסופו, ידוע יש שם עוד מערה, ששם נכנסים למערה העיקרית, שהיא שם על פי המסורת, פתח גן עדן שם, כמו שמובא בזוהר הקדוש. ועמד שם ואמר להם, בואו נתחיל ספר התהילים. שם יש מדרגות, 15 מדרגות, שיורדות לפתח של המערה הפנימית, התחתונה היותר פנימית, זאת אומרת קומה 3 מאיפה שאנחנו נמצאים. ושם יש ברזלים עבים מאוד. בזמנו רבי בנימין מתודלה כך כותב בספרו מסעות בנימין, שהוא הגיע לשם, ומקום שאי אפשר שנעשה בידי אדם, כל כך חצוב, איזו מערה מדהימה, כל החלקים הפנימיים שם. עמדו שם, ירדו 5 מדרגות, אמר להם נקרא ספר ראשון שבתהילים, קראו ספר ראשון שבתהילים, וירדו 5 מדרגות. שלח לראות האם בחוץ יש איזה פיסת ענן או איזה משהו? אמרו לו, לא, ענן אין, אבל רוח יש. אמר, זה גם סימן של ההתחלה. בואו נרד עוד 5 מדרגות, ונקרא עוד ספר שני של תהילים. כך עשו. גמרו ספר שני, שלח לשאול, אמרו, לא, יש ענן, פיסת ענן אחת הגיעה. אמרו, זה עוד סימן. יש 2 סימנים כבר. נרד עוד 5 מדרגות, ירדו 10, נשאר עוד 5. התחילו לקרוא, גמרו ספר שלישי, שלח לשאול, אמרו לו, מטר חזק ניתח ארצה. עד שהבורות מתחילות להתמלות מים, וכולם רוקדים בגשם, שמחה וששון. אמר לתלמידיו, אם כן, נעזוב עניין הגשם, ונתחיל עניין הגאולה. מלאים אולי עכשיו זה שעת רצון, אולי נביא את המשיח. ירדו חמש מדרגות נוספות, זה כבר 15. הוא בא אולי התחיל ספר השלישי שצריך לקרוא אותו, ספר הרביעי כבר. איך שבאו התחילו לקרוא הפרק הראשון, יצאה רוח מתוך המערה והעיפה את כולם החוצה. אמר להם, לא הגיע הזמן. תראו איזה כוח היה לו. זה היה רבי אברהם אזולאי. מעשה שלו, סוף הוא נפטר שם, בקבור שם במערה, בתוך בית העלמין היהודי של חברון. אז אלה בחינת צדיקים, זועחים אף בלחשם, חימה עצרו ושבעם. דרם כרוך עניתם, יודעים לעתור ולרצות. עניין של הגאולה זה דבר ידוע. כבר כתב המבית, זה דבר שתלוי בכל ישראל. זה לא שייך שאיזה מישהו מסוים יעשה איזה דבר ויביא את המשיח טרם זמנו. צריך שעם ישראל יהיה מוכשר באופן טבעי ונהיה מוכנים וראויים לגאולה. אבל זה היה רבי אברהם אזולאי, כמה מסר נפשו בשביל עם ישראל. ודאי הלילה תעורר הזכות שלו בשמיים להתפלל עלינו. אנחנו כבר בסוף חשוון ואין גשם. ויש טיפשים אומרים לך, אז מה, אנחנו כעת שני הדרים. אז למה אמרת ותן תל ומטר? עצם זה שאנחנו מבקשים ותן תל ומטר ואין תשובה בשמיים, זה סימן לא טוב. סימן שהתפילות לא נענות. אנחנו כבר יותר מחודש מזכירים משיב הרוח מוריד הגשם. איפה שענה רבה? כל התפילה של שענה רבה? איפה התפילה של שמיני עצרת? זה ודאי שזה מקום שצריך להביא בחשבון, לחשוב על מה הצרה הזאת, וצריך לתקן את המעשים, לא רק להתפלל, אלא בעיקר לתקן את המעשים. יש במדרש תנחומה, השם ישמור, שם כתוב על הפסוק, ישלח בם חרון אפו, עברב הזעם, בצרה, משלחת מלאכי רעים. אומר המדרש תנחומה בפרשת וירא, מה זה ישלח בם חרון אפו? ושמעון בר יוחאי אומר, חמש מכות הם, אחת של חרב, חרב זה השם ישמור, זה מלחמות, זה רציחות, שנייה לו עליכם של רעב. רעב זה לא דווקא עצירת קסמים, או שיש יוקר שערים, או שיש מחסור במזון מסוים, זה נקרא רעב. כך יש חיה רעה שמשמור, או הרבה, או חיות, מגפה של עכברים, מגפה של חולדות, מגפה של נחשים, עקרבים, זה נקרא חיה רעה. עצם זה שחיה רעה יכולה להיכנס לתוך תחום, מקום של יישוב, זה כבר נורא. מכה רביעית, מכה דבר. מה זה דבר? לא עליכם, כל מיני סוגים של מגפות, חוליים, כמו שיש היום חיידק טורף שמצילנו. היום אדם, המקום הכי שאמור להיות בטוח אצלו, זה בית חולים. אולי יגיע הזמן שיקראו לזה בית רפואה. מי שנכנס שם בריא, יוצא חולה. מקום שיהיה הפוך. ושם ידוע שזה המקום הכי מסוכן לחולה. תשאל את הרופאים ויגידו לך. לכן אם החולה קצת מתחיל להרגיש טוב, מהר תיקח אותו ותברח משם. כי כל המקום מלא חיידקים. השם אצלנו היום יש כל כך הרפואה, הם חשבו שהתפתחה עם התרופות, עד שמרוב חיסונים שעשו, החיידקים יהיו מחוסנים כעת מהאנטיביוטיקה. אז זה כבר לא משפיע על החיידק. שבצילנו זה סכנה איומה. אנחנו חזרנו 100 שנה אחורה. מאז שהמציאו את הרפפן, זה היה תגלית המאה. שהמציאו איזה נסיוב, איזה נוגדן נגד אותו חיידק. שכל הזמן לא היה להם תשובה לדלק את ריאות. או זה אדם היה מת. חס ושלום, אם לא היה מבריא היה מת. חלס, החיידק יהורג אותו. היום החיידקים אלימים פי כמה וכמה. שבצילנו. זה בחינת דבר שמצילנו. והחמישי, אומר רבי שמעון, הקשה מכולם זה עצירת גשמים. למה שהוא מביא את כל הצרות. החמישי זה עצירת גשמים. הוא מביא שם, ולכן על שני אלה מתענים אפילו בשבת, מתענים עליהם בבת אחת, על גלות ועצירת גשמים, צועקים עד שנענים. לכן זה מורה כמה צריך תפילה. יש תשובה בנודע ביהודה. שהיה רבה של פראג, אז נשאל הנודע ביהודה לגבי שהייתה עצירת קסמים בפראג, זה עוד באירופה, אירופה לא מצוי, שם יש נהרות ויש מים בשפע, אבל לא ירד גשם. נהרות היה מים, מים היה, אבל גשם לא ירד. חודש אחד לא ירד גשם, שאלו את הנודע ביהודה האם להוציא ספר תורה לבית הקברות. ואמרו לו, יש לנו שתי סוגיות סותרות. ככה נוסח השאלה שהוא הביא אותה שם באור החיים, סימן קופטט, הביא את זה הנודע ביהודה. לפי הגמרא משמע, אמרו לו, אסור לצאת עם ספר תורה לבית הקברות. ושקראנו לא מזמן, לא יעלך אדם בבית הקברות ותפילין בראשו, ספר תורה בזרועו. כן, אמרו לו, אם כן, אסור לצאת עם ספר תורה לבית הקברות. שאילו סוגיה אחרת בספר הזוהר, פרשת ויחי, וכך מובא גם כן בפרשת החרמות, קדעה למה בצערה, כאשר העולם בצער, לא עליכם נמצאים מצב מצוקה, איזה צער שלא יהיה, כמו שמובא במסכת תענית, כמו שמנינו, אחד הגזרות שלא יבוא ולא יהיה, אריה, הרבה, גובי, רעב, יוקר שערים, מחלות, מגפות, אז מה עושים? אומר רבי שמעון בר יוחאי שם, היינו נוהגים להוציא ספר תורה לבית הקברות, ואז מתעוררים המתים ורואים ספר תורה נכנס לבית הקברות. מה עושה ספר תורה פה? אז הספר תורה הוציאו אותו מארון קודש, מקום צנוע, והוציאו אותו לגלות, סימן שהחיים בצער. ואז הם באים שומעים מה קרה, מיד עולים למעלה ומתפללים ומרעישים את העולם שם. אז אמרו לו, מה נעשה? אמר להם, אתם לא צודקים. מה שבגמרא אמרה שספר תורה אסור לצאת, מה פירוש ספר תורה בבית הקברות? ספר תורה שלומד בו, לקרוא בספר תורה בבית הקברות אסור, אבל להוציא ספר תורה שיש צער, אבל להם אין איסור. אלא מה? אומר, במקום שבאתם יש בעיה. ומה היא? יש שם בזוהר מעשה שפעם אחת שניים מחכמי הזוהר היו הולכים בדרך, ובכיסו של אחד מהם היה גיליון אחד, יריעה אחת של ספר תורה. הספר תורה מורכב מכמה יריעות. תסתכלו, הספר תורה כשהוא תפור ביריעות שלו, יש יריעה שיש בה שני עמודים, יש יריעה שאפשר לכתוב עליה שלושה, יש ארבע, יש עד חמישה. כמעט שש לא מצוי. חמישה עמודים ביריעה אחת יש. מה זה יריעה? זה אור של בהמה טהורה. הרי צריך רק בהמה טהורה. שנאמר, למען תהיה תורת השם בפיך, דרשה הגמרא, מן המותר בפיך. מה שמותר לנו לאכול, בשר של איזה בהמה מותר לאכול, נעשה מזה, מהאור שלו, אפשר לעשות יריעה קלף לספר תורה, והוא הדין תפילין ומזוזה, היינו אח. אבל צריך לעבד את הקלף לשמו. עכשיו יריעה, יש יריעה שיש עליה שני עמודים, אם היא קצרה מדי, יש לנו מספיקה רק לשני עמודים. יש מספיקה לשלוש, יש מספיקה לחמש. אז היה להם יריעה אחת של ספר תורה בכיס, וישבו שם באיזה שדה בגליל, והם לא ידעו ששם יש קברים. והירושלמי אומר, אין לך ארבע עמוד בארץ ישראל שאין שם איזה קבר. זה תלמוד ירושלמי כבר לפני 1800 שנים, מה נגיד היום. פתאום ראו שהאדמה זזה ורעש, יש מלמטה. הבינו מה קרה, מה זה רעידת אדמה, מה? הם שומעים קולות של שני מתים מדברים למטה, ואחד אומר לשני, תראה עוד פעם חיים בצער באו מספר תורה. עונה לו השני, החבר שלו, זה כל זה מתחת האדמה. אומר לו, לא, זה לא ספר תורה, זה איזה קלף, יש לו קלף אחד בודד, יריעה אחת בודדת. אומר לו, אבל תיזהר, אל תעלה למעלה, שלא יהיה לנו עוד פעם בזיונות, כמו שהיה פעם שעברה. אומר לו, מה קרה? אז הם שומעים, הוא מספר לו. אומר לו, תראה, לפני כך וכך שנים, פעם אחת היו החיים, היו בצער גדול, היה להם עצירת קסמים, וחשבו מה עושים, הלכו לבית הכנסת, לקחו ספר תורה, ויצאו עם הספר תורה לבית הקברות. התחילו לצעוק, להגיד סליחות. והוציאו את הספר תורה, אמרו, כמו שכתוב במשנה במסכת תענית, שכאשר היה העולם בצער, היו מוציאים ספר תורה לחובה של עיר. חובה של עיר, כל עיר היה להם איזו רחבה, כיכר מרכזית, שם היו מוציאים את התיבה. לוקחים את הספר תורה, שמים שם על התיבה, והגמרא אומרת, למה? דבר יקר היה לנו, דבר חשוב היה לנו, והתבזה בעוונותינו. ספר תורה, מקום שלו להיות בתוך הארון קודש. ולא להיות בחוץ, זה ביזיון. עכשיו הוציאו את הספר תורה לחובה של עיר, כלומר, אנחנו בצער ומתבזים, בקשים מהקדוש ברוך הוא שירחם, הקדוש ברוך הוא מרחם, ואז כל אחד ליבו נשבר, לא עצם הוצאת הספר תורה זה סגולה, אלא כשאנשים רואים שגם הספר תורה בצער, הנה הוצא הספר תורה החוצה. אז מה אני עושה, איפה אני? אני צריך גם כן להצטער. או כמו יש גם הפוך, ראיתי גם בספרים כתוב, אחד הטעמים שאם יש עצירת קסמים, מפני שלא שמחו בשמחת התורה כדבעי. בשמחת תורה צריך לשמוח מכל הלב ולרקוד לפני הספר תורה ולשמח שהנה הקדוש ברוך הוא נתן לנו תורה ואנחנו שמחים בתורה. אם לא שמחים בשמחת תורה כמו שצריך, אותה שנה לא יורד גשם כמו שצריך. ולמה? מה הקשר עם שמחת תורה? כמו שבשמחת תורה אז אומרים, משיב הרוח, מוריד הגשם. אז אומרים, אל חי יפתח עוצרות שמיים, יושב רוחוי, זלו מים. מתי מבקשים על הגשם? ביום שמיני עצרת. אז אם ביום שמיני עצרת שמחים כמו שצריך עם התורה, יש גשם טוב. אם לא, חס ושלום, זה סימן לא טוב. אז הוא משם אומר לו, והם יצאו עם הספר תורה החוצה, צעקו לשם יתברך. והמשנה שם במסכת תענית אומרת שלא העיקר זה כשהיו מתענים או לובשים שק, שכן מה כתיב אצל אנשי נינווה, מה אומר להם? שם היה עומד זקן, הוא אומר להם דברי כיבושין, אומר להם תראו מה כתוב באנשי נינווה, לא כתוב היה השם אל שקם ואל תעניתם. לא, איפה נינווה? זה ביונה. אלא ויער השם כי שבו מדרכם הרעה. לכן אומר להם, וקרעו לבבכם ועל בגדיכם. לקרוע את הלב שיש שם מחשבות זדוניות, שם תחבולות ורמאויות. לא את הבגד לקרוע, זה העיקר לקרוע את הבגד, זהו לקרוע, בגד קרוע, לא זה עושה. ולא השק הוא העושה, אלא מה שעושה זה התיקון המעשים, זה הדבר העיקרי. אז הם יצאו עם הספר תורה, אני חוזר מה שכתוב בזוהר. יצאו עם הספר תורה, והיה שם מת אחד, ראה את זה, ומהר רץ למערת המכפלה, משם עלו לרקיע, והודיעו שהחיים וצער יש אתם ספר תורה. ירד מלאך לראות את הספר תורה, והתברר, ככה אומר הזוהר, זה משקר בשמי, הספר תורה היה מזויף, שיקר בשם השם. מה שיקר בשם השם? איזה שקר? לא היה כתוב בדקדוק עם חסרות ויתרות, היה בשוסעת שסע. יש שם בפרשת שמיני סימנים של בהמה טהורה שצריכה להיות מעלת גרה, ושוסעת שסע. שוסעת שסע היה שם וב יתרה, וב אחת יתרה. יצאו עם הספר תורה, גירשו את המת הזה שעלה למעלה בביזיון, אמרו לו תתבייש, אתה בא לבקש על אלה שיש להם ספר תורה שהוא לא הגון, תצא מפה. ואז המת אומר לחברו, למדתי לקח יותר לא לעלות לבקש, כי אני לא יודע מה החיים, איזה ספרי תורה יש להם. אז כותב הנודע ביהודה אומר, אם כן תראה, מי יכול להגיד חלילה להוציא ספר תורה החוצה? כי מי יכול לדעת ספרי תורה שלנו הם נכונים ומדויקים בחסרות ויתרות? מי יכול לדעת? בפרט שיש שינויי נוסחאות ידוע. תראה בין הספרי תורה של יהודי תימן, של יהודי ספרד, גם בין האשכנזים לספרדים יש איזה שינויים. אז יש הרבה, הרבה שינויים, כל מיני מסורות אחרות. לכן אומר לכן, אז מה נעשה? שאלו אותו, מה נעשה? כתב להם, תרבו בתפילות ובקשות, בבכי ובשברון לב, ורחמנא ליבא בעיה, וכך היה. עשו תפילות ותחנונים, ואחר כך ירדו גשמים. יוצא לא העיקר זה אם הוציאו ספר תורה או לא הוציאו ספר תורה. אם יטענו או לא יטענו. אם תקנו את המעשים, ועשו מה שצריך לעשות, על ידי זה גורם המחיבתא רבי שמעון בר יוחאי הביא שבע סיבות שמשמור למה יש עצירת גשמים. כל אחד יש להם פסוק. גשמים נעצרים, אחד, שיש חס ושלום זנות, לא נוהגים בצניעות, לא הולכים בכבוד. בפרט אמרנו לכם כמה פעמים, פה בארץ ישראל, אם יש עבירה של זנות חמורה שבעתיים מחוץ לארץ, שכן כאן זה פלטין של מלך, כמו שכותב התשבץ. ויותר מהכל ירושלים עיר הקודש. עבירה אחת פה בירושלים שקולה כאלף עבירות דומות מחוץ לירושלים. עבירה בארץ ישראל פי אלף מחוץ לארץ, אז בירושלים זה פי מיליון מהעולם. למה? אין עוד דומה מי שחוטא בפלטין של מלך ומורד בו למי שחוטא בחוץ. יש מעשה עם השלה, השלה היה איש קדוש ונורא. השלה חי לפני 400 שנה. ספר שלו נקרא שני לוחות הברית, רק קראו לזה בקיצור ראשי תיבות שלה. הוא השלה עליו השלום, היה חסיד גדול, רבה של העיר פראג. ואותו בגיל 60 הוא היה בית דין של העיר. אמר, מה אני עושה? אני רוצה לעלות לארץ ישראל, לירושלים, אני לא אזכה להיות, לא הייתי שם אף פעם.
אני רוצה לחיות שם. בנים שלו, כל אחד רב במקומו, אחד ראש ישיבה, אחד דיין. אמרו לו, אבא, איך אתה עוזב אותנו, את המשפחה? אמר, אני עולה. מי שרוצה לבוא, יבוא. מי שלא רוצה, תשארו פה. לקח את אשתו בגיל 60, ועלה לירושלים. וישב פה. עכשיו פה בירושלים משום אשכנזי לא היה. מדבר אתכם לפני 400 שנה, פה שלטו הטורקים, העות'מאנים. ראו אותו, העלילו עליו עלילות, ראו איש זר בא מאירופה. שם אותו בכלא. עכשיו בכלא קרוב לשנה. עד ששילמו עליו שוחד וכל מיני כספים, הסכימו לשחרר אותו, אבל בתנאי שילך לצפת, לא פה. גם הצפת הייתה תחת חסות של סוריה, צפת, טבריה, הגליל. אז הוא עבר לשם, עזב את ירושלים, הוא בא לפה. ואז מיד בשנה הראשונה, אחרי ששוחרר מהכלא, הגיעה שנת השמיטה. והתחילו לדון מה לעשות בשמיטה, האם ניתן את האדמות לגויים, לעשות מה שנקרא מחירה, אבל לא יותר מחירה על הנייר, מחירה בפועל. שכל אחד ייתן את האדמה שלו לגוי, והגוי הוא יחרוש, יזרע, שזה תופס, מבחינה הלכתית זה תופס. כי פה היה רעב, לפני 400 שנה לא היה מה לאכול, כלום. עבדו, תוצרת, יש. כל אחד, אם זרעת בצל, היה לך בצל. זרעת תפוח אדמה, יש לך. לא, זרעת אין. אז מה יעשו? ואז לא היה תנאים איך לשמר ולשמור וזה. אז השלב בעצמו כותב אצלו במסכת חולין, שם יש לו על תורה שבכתב ועל תורה שבעל פה, שני כרכים גדולים. הוא כותב, ואז חכמי ירושלים הסכימו לעשות את האפשרות הזאת, לתת את האדמות, למסור אותם ליד הגויים, שהם יחרשו את האדמות והם יזרעו והם יקצרו. לא שיהודי יעבוד וזה יהיה של גוי, זה לא, על זה לא עלתה על דעתם. הוא אומר, ואני אמרתי שאני לא עושה כן. הוא נשאר בלי אוכל שנה שלמה, היה אוכל סובין, היה אוכל שימורים, מה שיש נשאר פסולת של אוכל שנה שלמה, ואולי יותר, למה אחרי השביעית יותר קשה. שנה השמינית, אז אתה לא מיד יש לך יבול חדש. חכה, יש לך הכל, זה תוצרת של שנה שעברה. והוא כותב למה, הוא אומר, כי אני באתי מחוץ לארץ, מקום ששם אין שביעית, אני יכול לאכול מה שאני רוצה. אז עדיף שאני אצא לחוץ לארץ. למה אני אבוא לארץ ישראל? יגיד לי הקדוש ברוך הוא, אתה היית פטור משביעית עד עכשיו. עד גיל 60 לא היה לך שביעית. עכשיו אתה בחוץ לארץ, שם יכולים לזרוע את האדמה, אין קדושה שם. לא האוויר קדוש ולא האדמה קדושה. גמרא אומרת, פה ארץ ישראל, שני דברים קדושים. האוויר של ארץ ישראל קדוש. והאדמה קדושה. אז זה שמענו שאנשים לוקחים מפה שקית אפר. ויש בזה עניין. בזה עניין שלא עליכם, מי שנפטר בחוץ לארץ, יש סגולה כדי שיהיה לו כפרה. נוהגים לרפד את האדמה באפר בארץ ישראל. ככה היו עושים. היו באים לפה, לוקחים איתם, ולא יכולים לעזוב את חוץ לארץ, לוקחים איתם איזה סק אדמה מארץ ישראל, והיו מצווים שכשלפני שיקברו אותם, יפזרו אדמה על הרצפה, שהם ישכבו על האדמה של ארץ ישראל לכפר אדמתו עמו. אחרי זה גם היו לוקחים עוד קצת אפר, שמים להם על העין, על העיניים, ועל הברית מילה, כדי שיהיה להם כפרה. יסוד גדול בזה, כך מביא גם הרב מעבר יבוק. זה עניין גדול, כך היו נוהגים. ידוע, משה מונטיפיורי עליו השלום, שהיה איש עצום, הוא עשה פה בארץ הרבה יותר ממה שרוטשילד עשה, אבל מטעמים מובנים תמיד מעלימים את מה שהוא עשה. הוא היה תמיד חכם, חי 110 שנים, יותר מ-110 שנים, עד יומו האחרון לא נס לחו. הוא בזכותו, הוא גאל פה את כל האדמות של ירושלים, הוא גאל אותם. כשאתה רואה זיכרון משה, מזכרת משה, ימין משה, קריית משה, כל אלה זה שלו. אדמות שהוא קנה אותם מכספו הוא. את האדמות של קבר רחל הוא קנה, באה ממשלת הרשע. אז בזמן אוסלו נתנו את הכל לערפת עם מחשמו וזיכרון. אדמות של רחל אמנו הוא קנה אותם מערבים, את קבר ואת כל האזור מסביב. נו, מה יהיה עם הסיבובים שלך היום? אז ככה עשה משה מונטיפיורי עליו השלום. אז הוא אחרי זה הלך ביקש רשות מהבית דין של ירושלים ולקח איתו מסעית שלמה, מקולה, של אדמה מארץ ישראל. הוא היה תושב לונדון, שם יש איזו עיירה קטנה ליד לונדון, בנה שם טירה שלמה, כל מאדמת ארץ ישראל, ואחוזת קבר, כל האחוזת קבר אדמה של ארץ ישראל. זה שהוא ידע שהוא מוכרח להיקבר שם, והוא לא זכה לבנים. אשתו יהודית הייתה בעלת חסד יותר ממנו, פזרה צדקה בלי סוף, עניים, מאות עניים, היה מפרנס אותם על חשבונו כל חודש. זה משהו מבהיל מה שעשה צדקה משה מונטיפיורי עליו השלום, והוא גאל אדמות בלי סוף. אז שם האדמה שהוא קבור עליה זה אדמת ארץ ישראל. והגמרא אומרת שאם אתה תיקח אדמה כעת מחוץ לארץ תשים אותה פה, היא תתבטל ותהיה כאדמת ארץ ישראל. אבל אם תיקח אדמה מארץ ישראל פה, קופסה אחת אפילו, תשים אותה שמה, היא נשארת בקדושתה, היא לא בטלה. תראה כמה קדושת ארץ ישראל עצומה. ויש לה שתי קדושות, גם האוויר, אז זה פעם שמעתי, זה לא בדיחה. לוקחים בוואקום קופסה, חמצן אוויר מארץ ישראל, מוכרים לחוץ לארץ, אנשים לנשום את זה, יש בזה קדושה. האוויר של ארץ ישראל שאנחנו נושמים פה, זה אוויר קדוש. ככותב רבי אברהם אזולאי, הוא אומר, יש בארץ ישראל כמה מדרגות של קדושה. יש זוכה רע, שלא זכה מעולם לבוא שם, זה מסכן. יש זכה, לא זכה להיכנס, אבל זכה לראות אותה. לא נכנס אליה, אבל לראות בעיניים, הוא אומר, זה זכות כבר. תראו איזה זכות. וזה זכה משה רבנו. אמר לו הקדוש ברוך הוא, כי מנגד תראה את הארץ, ושמה לא תעבור. אחר כך יש זכות, מספר שתיים, שהוא זכה להיכנס ודרך על האדמה של ארץ ישראל. היה שמה, הלך 400 בארץ ישראל. אחר כך יש זכות יותר גדולה, הוא נולד בחוץ לארץ וגדל שם ונכנס לפה בחייו, חי פה ונקבר כאן. אבל צריך שיחיה, לא שיביאו את עצמותיו לכאן, פה זה לא בית קברות. אחר כך יש זכות עוד יותר גדולה, מי שנולד בארץ ישראל התהלך בה וגם נפטר ונקבר בה. תראו כמה מדרגות של קדושה יש בארץ ישראל. אך הוא מביא גם, יש גם אם אדם ישן בלילה, כשאדם ישן בלילה אז הוא ישן בארץ ישראל, נשמתו נמסרת בידי השכינה הקדושה. ויש לו ככה ישן בחוץ לארץ, זה נשמתו נמסרת באותו שר, בידי אותו שר של אותה מדינה. יש 70 שרים ו-70 אומות. אז תראה, מעלה של אפילו שינה בארץ ישראל היא לא דומה לשינה בחוץ לארץ. ישיבה בארץ ישראל לא דומה לישיבה בחוץ לארץ. תפילה בארץ ישראל, אין שום ערך בין תפילה לארץ ישראל לתפילה בחוץ לארץ. וכן לדע, מי שנולד בארץ ישראל, תראה בנימין, זכה בנימין שארץ, שבית המקדש בחלקו, למה? הוא היחיד מהשבטים שנולד פה. הרי כל השבטים כולם נולדו מחוץ לארץ, בבבל, בעיראק של היום. יעקב אבינו הלך לשם, לחרן, ואילו בנימין פה נולד, בקבר, ליד קבר רחל. שם נפטרה אמו ושם היא נקברה. ותמות רחל ותקבר שם. אז אם כן, יוצא כמה מעלת ארץ ישראל היא חשובה. שם השאלה כותב, לכן אני נזהרתי באותה שנה בשביעית, שמרתי שביעית. והיה ימים שלמים שלא היה מה לאכול, לא אכל. למה אמר, למה אני אעשה דבר שהוא פטור? ואפילו שיש לפי ההלכה זה כמועיל, לא רצה להיכנס לדיחוקים. זה המעלה של ארץ ישראל. אז שם המחילתא של רבי שמעון מביא שבעה דברים לא עליכם שבגללם הגשמים נעצרים. אחד שיש עבירה של זנות שנאמר, וימנעו רביבים, ומטר לא היה. זאת אומרת, הנביא אומר, אם אתה רואה שאין רביבים ואין גשם, ומצח אישה זונה היה לך מאן תיקלה, בגלל שיש זנות בעולם שמצילה. זה דבר אחד. דבר שני, שיש עבודה זרה ולא עבודה זרה דווקא, אמר רבי שמעון, אלא עצם זה שאדם משתף כוח אחר עם שם שמיים. אומר, האיש הזה עזר לי יחד עם הקדוש ברוך הוא חס ושלום, זה כבר עבודה זרה. אתה שיתפת עם הקדוש ברוך הוא כוח אחר, אלא תגיד, הקדוש ברוך הוא עזר לי על ידי שליח שלו. אסור לתת ואיפה נאמר? שנאמר ישמרו לכם פן יפתה לבבכם שרתם ועבדתם אלוהים אחרים, ממיד מעצר את השמיים ולא יהיה מטר. זה שתיים. הכך שלוש, על תרומות ומעשרות. ורבותיי, תדעו שזה דבר הווה כל יום איתנו. תדעו שאני בדקתי את זה עוד פעם שבוע שעבר עם מאפיות. הרבה מאפיות לא מפרישות חלה, ואל תסמכו על הכשרים. אני חוזר ואומר, תדעו, השם ישמור, כתוב, מי שאוכל בלי הפרשת חלה או בלי תרומות חייב מיטה בידי שמיים. מי יודע אם לא זה מה שקורה? הרבה פעמים אנשים פתאום מתים. הנה שבוע שעבר, השם ישמור, בוא לשאול אותי על ילד קטן בליל שבת בן שנה וחצי, אכל ושתה בליל שבת על השולחן, שרו בשבת הכל, הולך לישון אחרי שעתיים, אמא שלו מוצאת אותו כך כקרח. איזה מכה זאת, איזה מכה זאת לכל המשפחה. זו משפחה ידועה, ועוד כאלה רבות יש. מאיפה זה בא? רבותיי, אחד הדברים צריך להיזהר בהפרשת חלה. אני לא יודע למה, אבל מה הסיבה של כל דבר אנחנו לא יודעים, אבל אנחנו יודעים מה כתוב. הפרשת חלה, תדעו שיש הרבה מאפיות שהם שוכחים להפריש חלה, וזה כולל גם מאפיות הכי מפורסמות, בלי להזכיר שמות. כל המאפיות שאנחנו קודם כעת לחם, אדם קונה קרקר, אדם קונה ופלים, אדם קונה, היום יש נשנושים, מה אין כבר? הכל, כסף הם זוכרים, וחלה הם שוכחים להפריש, וכל עיסה צריך להפריש חלה. וברוב המאפיות אני ביררתי, הם מפרישים חלה, עיסה אחת, אלה שכן מפרישים, הראשונה והאחרונה. באמצע יש איזה 30, 20, 50 עיסות, ואחד לא זוכר להפריש, ואנשים נכשלים. אז מה התקנה לזה? רבי חיים פלאג'י כתב, ואותנו לימדו שהיינו ילדים קטנים עוד, שאתה לוקח אפילו גביע גלידה, זה צריך הפרשת חלה. גביע גלידה, תוציא פירור קטן כגודל נמלה ותאמר הרי זו חלה ותשליך אותה. אתה פותח חבילה של איזה דבר, של מאפה, מין מאפה, לא משנה, תריר, יבש, מלוח, מתוק, חייב בהפרשת חלה. תוריד פירור קטן או מה שנפל שם, תיקח אותו בגודל נמלה, תגיד הרי זו חלה. וככה אדם לא יבוא לידי תקלה. אותו הדבר תרומות ומעשרות של פירות וירקות. אז אדם אין לו כעת, הוא קנה כעת, רוצה לאכול תפוח רעב, אז תגיד לפחות זה תעשה. תגיד שמה שילך לאיבוד הרי זה תרומות ומעשרות כפי שתקנו חכמים. זה צעד אחורה. אדם מתארח לפעמים בבית של חמיב, של אחיו, של דודו, שבת חתן, שבת בר מצווה, היום בשבתות כולם מטיילים, שבת גלות אני קורא לזה, מסתובב ממקום למקום, כל שבת באיזה מקום, ואומר זה שבת הייתה, תשאל את הנשמה שלך אם היא נהנתה בכלל, וואי, ככה הגוף שלו נהנה, איזה שבת, זה שבת, זה אוכל ואוכל ואוכל. עכשיו אתה יודע מה בישלו שם? מי, אם יפרישו תרומות ומעשרות, אתה יודע שלמיץ תפוזים צריך להפריש תרומות ומעשרות? אתה יודע שבירה תוצרת הארץ צריך להפריש תרומות ומעשרות? וזה הרבה לא יודעים. אתה יודע שיין צריך תרומות ומעשרות ולא תמיד מפרישים? כל תוצרת שהיא מגידולי קרקע, מפירות וירקות, צריך להפריש תרומות ומעשרות ולא תמיד מפרישים. אז סומכים על זה שיש חותמת, זה החותמת לא תציל אותנו מדין של מעלה בשום פנים ואופן. אז מה יעשה האדם? מה יעשה האדם? אתכם את הבעיה, נגיד לכם פתרון, לפחות פתרון של, כמו שאומרים, של תרופה תחופה, איך קוראים לזה? תרם שמה? SOS. אז אדם יאמר ביום שישי שאתה הולך אצל חמיך או אצל דודך או אצל בת שכנתך, תאמר כל מה שאני אוכל שעתיד ללכת לאיבוד הרי זה, לפחות תגיד את זה בבית הכנסת. אז תפסתי אחד לפני קבלת שבת, מה אתה תגיד עכשיו? הוא בא להתארח שם, הוא לא יודע, הפריש או לא הפריש, תגיד עכשיו שכל מה שעתיד ללכת לאיבוד ממיני המאפק, מחייב בחלה, תרומה ומעשר, הרי הוא חלה, תרומה ומעשר, כפי שתקנו חכמים, זיכרונם לברכה. וככה אתה פחות או יותר רגוע. זה לא לכתחילה, זה בדיעבד, אבל לפחות הצלה. שלא יהיה מיטה בידי שמיים. אנחנו לא מוסרים מודעה בהתרת נדרים כל שנה, אז הנה מוסרים מודעה עכשיו. אז יכול אדם לתת מודעה אחת בכל השבוע, וככה לפחות ינצל. מה רצית כל הזמן? מי היה פה של השאלה?
אם קנו את הענבים מגוי, עשו ענבים, זה לעשות תרומות ומעשרות?
אם עשו, אתה עשית את היין, היה בתרומות ומעשרות, ודאי. היין נגמר בידי ישראל, מה זה משנה? וגם זה שקנית מערבי זה לא אומר, השאלה אם הערבי הוא רק המוכר או שהוא המגדל, זה גם שאלה. יכול להיות שהוא הלך גנב את זה מאיזה מקום, כי רובם גנבים. רמה מפנו כותב, למה המועטון של רבי פנחס בן יאיר לא אכל מגזל? אומר, מפני שהם רובם גנבים, כך הוא כותב. זה היה עוד לפני 400 שנה, היום הם מחמירים יותר לגנוב. מה שמה בזכרם מי שהביא אותם לפה? מה השאלה?
מה
זה מועיל
לגבי תרומות ירקות ומזונות?
לפחות שלהינצל. גם אנחנו לא יודעים, אני קונה, אני אומר לך שזה, לנו זה ברור שהם לא מפרישים מעשר מכל עיסה. יש מאפיות, אני חוזר ואומר לך, יש מאפיות שיש להם רשימה, והם רושמים כל עיסה באיזה שעה, כל כמה דקות יש להם עיסה, ומי יפריש. ובכל זאת, אמר לי בעל המאפייה, אמר לי הרבה פעמים, כל יום מצוי שיש כמה עיסות שלא הפרישו. זה בלי סוף. לכן אדם פשוט להציל את נפשנו ונפש מביתנו. זה אסור, פשוט חבל.
אז
מה זה? תוציא פירור קטן, תזרוק להשפעה. אפילו לרצפה שיבואו ציפורים יאכלו את זה, זה חליפתנו, תמורתנו, כפרתנו. אז מעשרות, בגללם, הגמרא אומרת, נעצרים גשמים, שנאמר, הביאו את כל האוצר, הביאו את כל המעשר אל בית השם, ובחנו נינה בזאת. אם לא אבטח לכם את ארובות השמיים, אז מה יוצא? שאם לא מפרישים מעשר, אז אין שמיים, אין ארובות ואין כלום, שם יציב. הגמרא אומרת, בגלל שלא נותנים צדקה, או פוסקי צדקה ברבים ולא נותנים. עכשיו הוא אומר, אני אתרום כך וכך, אומר, כן, ואחר כך לא נותן. שנאמר נשיאים ורוח וגשם עין. מה זה נשיאים? היה עננים, והנה הוא עומד לרדת, פתאום באה רוח, פזרה אותם. למה זה? איש מתהלל במתת שקח, הוא עשה מי שברך ואמר שיתרום כך וכך, בסוף לא נתן. תהלל. מה? למה? לפעם בחיים עוד מעט תגיד לי גם. תגיד כל שבוע, בסדר? נעשה הסכם פעם בשבוע. מוצאי שבת תגיד לי של כל השבוע. אחר כך הגמרא אומרת, מה? אותו דבר. אחר כך הגמרא אומרת, על עוד דבר יש שלא בגשם, עזות פנים. זה שאנשים הולכים בחוצפה, זה שאנשים חוטפים בחוצפה, עזות פנים, עושה עוון והוא לא מתבייש, מדבר בבית הכנסת בריש גלי. וכן על זה הדרך של עזות פנים שנאמר, ומצח וכו' וכו', היה לך מאנטי קלם. מה כתוב? שמע ימנעו רביבים ומטר לא היה. הגמרא אומרת עוד דבר על לשון הרע, שאם מדברים לשון הרע, שנאמר רוח צפון תחולל גשם. רוח צפון, צפון, צפון. עכשיו הוא רואה מה יש אצל חברו, הולך מספר. אז רוח צפון תחולל גשם. אמר רב יוסף, על עצלות שבתורה יש גם כן. הוא הולך לבית הכנסת, הולך לאט לאט. נכנס לבית הכנסת, לאט לאט. תזדרז, לפעמים בדיוק היה קדושה והפסדת. לפעמים בדיוק היה איזה חידוש תורה שהפסדת אותו בגלל עצלות, שהלכת לאט לאט. ואם הפסיד האדם איזה הלכה שבדיוק ההלכה הזאת הייתה חשובה לו. לא ראינו הלל הזקן זכה שנהיה נשיא של ישראל, הגמרת פסחים אומרת, בגלל שלא היה בו עצלות. הוא היה הולך חוטף עצים והולך נותן כסף לשומר בית המדרש ושומע תורה. באותו פעם שלא נתן לו, לא היה לו כסף, לא היה לו להיכנס, הלך לא ויתר, עלה לערובה. ומה הרוויח? הוא שמע את ההלכה מפי שמעיה ואבטליון שאמרו שאם ערב פסח חל בשבת, כמו שנה הבאה עלינו לטובה, אולי כבר נזכה בבית המקדש לעשות את זה, די, אין כוח. אז עשו, היה ערב פסח בשבת, האם קורבן פסח דוחה שבת? אם מותר בשבת עצמו לשחוט את הקורבן. לא היה בידי בני בטרה לפסוק את הדין, בא הלל ואמר, כך קיבלתי משמעיה ואבטליון, ועשו בני ישראל את הפסח במועדו, במועדו ואפילו בשבת. קמו מכיסאם והושיבו אותו נשיא. בזכות מה? שהיה זריז. הלך יום אחד דקה קודם לבית המדרש, הספיק לשמוע את ההלכה הזאת מפי שמעיה ואבטליון, והם לא שמעו. והוא אומר להם אחר כך, תחיל כאן תרם בדברים, אומרת הגמרא, מי גרם שאלה מבבל והם לא חליכם? עצלות שבכם, שלא שימשתם את שמעיה ואבטליון. אומרת הגמרא, אם יש עצלות בתורה, אין גשם. שנאמר, ועתה לא ראו אור, בהיר הוא בשחקים. אפילו בהיר הוא, הכוונה, יש עננים. ועומד הנה לרדת גשם, מיד הקדוש ברוך הוא רומז לעננים, לא אל תורידו גשם. הולכים העננים, מורידים במדבר. למה מחר? היום תעשה. כל רגע צריך לעשות, צריך לבקש מהקדוש ברוך הוא שרחם עלינו. זה לא פשוט. אחר כך אמר עוד. ומה אמר עוד? אמר רב על פוסקי צדקה ברבים, והביא שם את המדרש על הפסוק צווארך כמגדל השן. מה זה צווארך? כמגדל השן. יש כמה פירושים, אחד מהם זה בית המקדש שהוא נקרא צוואר, שנאמר על צווארנו נרדפנו, יגענו ולא נחלנו. האויבים שנאו אותנו הגויים בגלל בית המקדש שהוא נקרא צוואר. כמגדל דוד צווארך בנו לתלפיות. איזה מגדל דוד? זה בית המקדש. לא מה שמציירים לך איזה צריח של מסגד, אומרים מגדל דוד, צוחקים עלינו. מגדל דוד זה בית המקדש. מגדל דוד צווארך בנוי לתלפיות, תלפיות תל שכל פיות פונים אליו. אז עכשיו אומר שם צווארך כמגדל השן, מביא על שייך מדרש, רבנו הקדוש היה חולה 13 שנה, שהתרפא רבי בא רבי חייה והתחיל לצעוק, אמר אוי לכם המעוברות, אוי לכם הנשים ההרות, עכשיו אתם בבעיה. למה? אמר 13 שנה רבנו הקדוש היה חולה, אף עוברה לא הפילה, אף עוברה לא היה לה ילד בעל מום, אף עוברה לא הצטערה בהיריון. למה? רבנו הקדוש היה חולה, סבל את האיסורים של כולם. הרך אמר להם, אוי לך האדמה, כל 13 שנה שרבנו הקדוש היה חולה היה גשם בדיוק איך שצריך. הגמרא אומרת, איך היה יורד להם גשם? היה בדיוק, כל שנה היו סופרים 40 יום יורד גשם, לא רצוף, מפוזר במשך השנה, 40 יום היה יורד גשם. אז כל יום יורד גשם, מתי יורד? בלילה, שכולם נמצאים בבית, איך שמגיעים הבית אחרי תפילת ערבית, יורד גשם עד הבוקר. בבוקר בא הרוח מפזר את העננים, יום בהיר, שמש, לא חם אבל גם לא קר, לא סובלים. הגשם לא מפריע ולא מצער אף אחד, כמו שהיה בזמן הורדוס. הגמרא אומרת, בזמן שבנו את בית המקדש, בית שבנה הורדוס שיפץ את בית שני, אז כל אותם ימים לא יורד גשם ביום כדי לא להפריע את העבודה של בית המקדש, לא יורד רק פעמיים בשבוע, ליל רביעי וליל שבת, שאנשים נמצאים בבתים. זה מה שהיה יורד מתחילת הלילה עד סופה, ואיך שנהיה עלות השחר, מפסיק הגשם, הולכים כולם להתפלל, והכל הולך למקומו בשלום. אז הוא אומר, לכן אמר להם, אוי לכם, שמה, הצדיק שסובל, הוא דומה כמגדל דוד צווארך, אבל צווארך כמגדל השן. מה פירוש השן? צווארך זה הרב של, של, של הקהילה, הרב של ישראל, רבם של ישראל נקרא צוואר. כמו הצוואר של הגוף, הוא העמוד שהראש עומד עליו. זה הראש, המנהגה. הצווארך כמגדל השן. מה זה שן? למה אמר שן? אומר, כמו אם עבד חס ושלום הפיל את שן עבדו או שן אמתו, לחופשי ישלחנו תחת שינו, וכן כי יקה איש את עבדו ויוציא לו את העין או את השן, שן ועין, יוצא לחופשי. אומר, ככה החכם שהרב יש לו איסורים מכפר על הקהילה שלו. רבנו הקדוש 13 שנה היה סובל, אז הוא היה צווארך כמגדל השן. זה כמו שן ועין, צדיק סובל בשביל אחרים. לכן כותב ספר חסידים מכאן, שאם יש עצירת גשמים צריך להיזהר שהשליח ציבור שעולה יהיה ירא שמיים ויהיה חסיד ויהיה צדיק, ויותר מזה בעל צער, שיש לו צער ושאין לו מה לאכול בבית, שהוא יודע כמה זה קשה ללכת למכולת, כמה זה קשה ללכת לחנות להשיג אוכל, שאין לו אוכל. אומר וכך גם ביום הושענא רבה, מי שעולה לתיבה להתפלל צריך שיהיה איש עני, לא כל אחד, כי בשביל גשם לא סתם נותנים בשמיים גשם, חושב שגשם ככה בא, גשם צריך שיהיה תמורה, יהיה איזה משהו ששווה, שאז יעלה אחד שהוא יראה אלוקים, כמו שאמר לו הקדוש ברוך הוא למשה רבנו, והידעך בשם, אומר המדרש, מביא את זה דגל מחנה אפרים, מה זה והידעך בשם? אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה, משה אתה יודע איך אני אפרסם אותך בעולם? שכשיצטרכו גשם אתה תתפלל יבוא גשם, בשם תוסיף לו עוד אחד יהיה גשם, אותם אותיות רק חסר אחד, מי זה אחד? זה הצדיק. וזה שאמר בתהילים במצח מזמור לדוד, השמיים מספרים כבוד אל ומעשה ידיו מגיד הרקיע. מי זה מעשה ידיו? זה הצדיק, נקרא מעשה ידיו של הקדוש ברוך הוא, שנאמר נה בעמך כולם צדיקים לעולם ירשו ארץ נצר מטעי מעשה ידיי להתפאר. הצדיק נקרא מעשה ידיו של הקדוש ברוך הוא. אז הוא אומר מעשה ידיו זה הצדיק, מגיד הרקיע, השמיים מודעים שזה צדיק. למה? שהוא פורס את כפיו ומבקש מהשמיים גשם, מהקדוש ברוך הוא שיביא גשם, ושהוא עונה לו, אז יודעים שהוא צדיק. ושגמור הביאה על רב נחמן, רב נחמן עליו השלום, היה גדול לדור, גדול חכמי ישראל. פעם אחת היה עצירת גשמים בבבל, הוא עשה תענית, עשה תענית ועבר לפני הטבע, התפלל ולא ירד גשם. מעמד ואמר, חבוטו נחמן, חבוטו נחמן. אמר, תקחו אותי ותזרקו אותי מהטבע, הטבע גבוהה, לארץ, תחבטו בי. תחבו לבכות כולם, מותחי לבכות. בקו העם, מיד ירד גשם. למה הוא אמר חבוטו נחמן? הוא אומר להם, של מה אני הרב שלכם אם אני לא יכול להביא לכם גשם? אם הנה גזרנו תענית וגשם לא בא, אז אני מתפטר, כמו שאומרים, אני לא שווה, חס ושלום, חוץ מכבודו. שנשבר לי בם, מיד בא גשם. הוא אומר, זה מעשה אדם, מגיד הרקיע, זה הצדיק. יש ספר קול מבשר, כתב לפני 150 שנה. שם מביא מעשה, הוא תלמידו של רבי שמחה בונם. שמחה בונם, מפשיסה, היה צדיק גדול, ואיש קדוש. הוא אומר, שפעם אחת, היה עצירת גשמים. אז ניגש אליו, עשה תפילה, אמר להם בואו אני אגיד לכם משהו, בסוף הדורות לפני שיבוא משיח העולם יהיה משונה. אמר יהיו הרבה לומדים אבל בלי תורה, זאת אומרת זה לא חוכמה לדעת המסכת, חוכמה לקיים את המסכת, לא חוכמה שאדם לומד מוסר, חוכמה שהוא מקיים את המוסר, שנאי דורש ואין האם מקיים. אמר ילמדו אבל לא תורה, יהיו הרבה חסידים אבל לא יהיה להם חסידות, חסידים בלי חסידות. אך אומר יהיה הרבה עשירים בלי כסף, אתה רואה אותו נוסע בוולבו, איזה וילה מפוארת יש לו, החשבון בנק שלו ריק, הוא מפחד להתפגש עם מנהל הסניף, זה עשירים בלי כסף, זה היום הכל דמה. אך אמר להם ותדעו מה יהיה, יהיה קיץ בלי חום, חורף בלי גשם. אומר ואחרי זה מה יהיה? גם יהיה גם יזרעו בלי שיצטרך לרדת גשם, זאת אומרת כל האוכל יהיה מתועס, הכל יהיה מזויף, הנה הכל היום מתקיים. זאת אומרת בקיצור עולם דמה, הכל זה רק כלפי חוץ, אבל הגשמים יש להם מעלה גדולה מאוד. מה הגמרא כותבת עליהם במסכת תענית? אמר רבי אבהו, גדול יום הגשמים יותר מתחיית המתים. ככה גשם, למה? למה יותר מתחיית המתים? אומר, תחיית המתים, מי יקום מתחיית המתים? צדיקים, רשעים לא יקום מתחיית המתים, שהרי כתוב הפסוק רפאים בל יקומו, אלא רשעים לא יוכלו לקום מתחיית המתים. אבל גשם שיורד הוא לא מבחין בין צדיק לרשע. יורד גשם גם על גזרה שיש שם צדיקים, גם על רשעים. מכאן שגשם זה יותר מתחיית המתים. הגדול יום הקסמים כיום שניתנה בו תורה. לכן כשיש תורה יש גשם, כשיש עצלות בלימוד התורה אין גשם. גדול יום הקסמים יותר מיום שניתנה בו תורה, שנאמר יערוב כבתר לקחי תזל קטל אמרתי. מה אומר משה רבינו על התורה הקדושה? התורה דומה לגשם, אז כשיש גשם זה כיום שניתנה בו תורה. גדול יום הגשמים כיום שניתנו בו שמיים וארץ, שנאמר הרעיפו שמיים ממעל ושחקים יזלו צדק, תפתח הארץ ויפרו ישע, אני אדוני ברטיב. מכאן למדנו שגשם מקרב את הגאולה, כך כותב גם הזוהר. זוהר אומר, תדע כמה טיפות גשם יש, אתה לא יכול לספור אותם. בענן אחד כמה טיפות יש? אלפי אלפים וריבי רבבות. אומר, תדע, מה זה הטיפות גשם? הרי זה ענן. מה יש שם? אומר, זה מספר מלאכים. שהקדוש ברוך הוא נותן להם הוראה, כל מלאך ממונה על טיפה אחת. איפה שיורדת הטיפה, שם המלאך נגזר לרדת. אז תאר לך מה זה גשם, מה הגשם עושה. הרי זה ידוע, תשאל את אלה שאגרונומים, אלה שמבינים בצמחייה. הרי כשאתה רוצה לעשות תפטפת, לזרוע בחממה איזה משהו, כמה דשנים אתה צריך, כמה זה, כמה קור, כמה חום, כמה טמפרטורה, יש בזה חוקים בלי סוף. כל החומרים האלה נמצאים בגשם. הגשם לא צריך דשן, כל הדשן נמצא שם. הקדוש ברוך הוא מביא, תראה מה הקדוש ברוך הוא ברא בטבע של העולם. כשאין גשם בעולם חס ושלום, זה מראה שאין ישועה, מראה שהתפילות לא עולות, מראה שהפעולות לא נעשות כמו שצריך בשמיים. לכן כמו שבגמרא אומרת שאצל חולי המעגל, מה אמרו לו? רבי ראינוך ולא נמות. רש"י אומר מה זה לא נמות? כי אם אין גשם הרי אנו מתים. למה? סימן שהתפילה לא עולה. אז לא רק ברך עלינו לא יתקבל, גם רפאנו, גם תקע בשופר גדול, גם אתה חונה לאדם דעת. זה מראה שכל התפילה לא מתקבלת בשמיים, כי אין דבר כזה חלק מהתפילה עולה, חלק לא עולה. זה או התפילה עולה או לא עולה. אז חס ושלום, זה הסימן שהתפילה לא מתקבלת. אמרו לו, ראינוך ולא נמות. מכאן ראינו כמה גדול יום הגשמים, כמה מעלתו גדולה, כמה העניין שלו חשוב מאוד. וגם רמז תחיית המתים. כמו שהזרע ששמים אותו באדמה, וזה גם כן אחד הדברים, תדעו, שאלו את החקלאים, עכשיו אם השבוע לא יורד גשם, כל הזריעה שהייתה הלכה לאבדון. זה הפסדים של מיליארדים. צריך להפוך את האדמה מחדש ולקנות עוד זרעים, כי אם עובר שלושה שבועות אחרי ששמו את הזרע באדמה ולא צומח, גמרנו, הכל מתקלקל. אז תאר לך כמה זה צער, זה מראה מה יש שם למעלה. אז אומר רבי אברהם אזולאי, מביא למה זה קשור לתחיית המתים, אומר, תראה, זרע באדמה, קוברים אותו בתוך האדמה, הגרגר הזה של הגרעין, הוא נובד שם, ואחר כך הוא נרכב ופתאום מצמיח, וככה גם המת. לא עליכם, המת קוברים אותו באדמה, הגוף שלו נרכב שם. אחרי זה מגיע הזמן הגאולה, הזמן תחיית המתים. מה כתוב הפסוק? ויציצו מהעיר כעשב הארץ, כמו העשבים, איך שהם יוצאים מהאדמה, ככה זה. לכן הריטב"א אומר, אם אין פרנסה נחשבים כמתים. מפתח של גשמים ביד מי? ביד הקדוש ברוך הוא. לא ככה אמרה הגמרא, אמר רבי יוחנן, שלוש מפתחות בידיו של הקדוש ברוך הוא שלא נמסרו על ידי שליח. מפתח של גשמים, מפתח של חיה, מפתח של תחיית המתים. מפתח של גשמים שנאמר, יפתח השם לך את אוצרו אותו מן השמיים את מיתר ארצך ביתו. מי פותח? הקדוש ברוך הוא פותח. יפתח השם לך את אוצרו אותו. אז מכאן שזה מפתח של גשמים. מפתח של יולדת שנאמר, וירא השם כי שנואה לאה ויפתח את רחמה. מי פותח? הקדוש ברוך הוא פותח. מפתח של תחיית המתים, וידעתם כי אני השם בפתחי את קברותיכם ועלותי אתכם קברותיכם אל עמי. אז מכאן אנחנו רואים שזה המפתח הרב חידה אומר סימנם מפתח מם פ ת ח מם מטר פ פרנסה ת תחייה ח חיה חיה זה יולדת אז כל אלה המפתחות האלה בידיו של הקדוש ברוך הוא שהוא אמר והוא יאמר והוא יגיד לגשם לבוא אז הגשם בא אם חס ושלום לא מה אומרת שם המסרת הענית תנו רבנן מעשה ברבי אליעזר הגדול שגזר 13 תעניות ולא ירדו גשמים מה זה 13? יש לנו בגמרא רשימה של התעניות הרי הם שבעה אמרנו שבעה דברים שגורמים הם כנגד שבעת ימי השבוע וכנגדם יש שבעה דברים שמביא גשם אז אם חס ושלום חוטאים בזה זה חסר כך כותב העלייה רבה עלייה רבה כותב אגב זה חשוב לדעת כל אחד כדאי שיאמר כל יום ששני מזמורי תהילים שמסוגלים לגשם סמך ה ופה ה תזכרו הכל בה יש פרק סמך ה ופרק פה ה פרק סמך ה שם כתוב רצית אדוני ארצך שבת שבית יעקב שם מדבר על הארץ שהקדוש ברוך הוא רוצה את הארץ זה פה ה וסמך ה כתוב פקדת הארץ ותשוקקיה פקדת הארץ, איך פוקד אותה? על ידי הגשם, שיורד גשם. מה כתוב שם? גם אדוני ייתן הטוב, וארצנו תיתן יבולה. אז אלה שני פרקים, כותב אליה רבה, שהם מסוגלים על הגשם, שיש לאומרם שחרית ומנחה בכל יום. סמך ה' ופה ה' בתהילים, הם פרקים קצרים יחסית. אומר שהם מסוגלים מאוד כדי שיבוא גשם, ועל ידי זה הקדוש ברוך הוא ירחם עלינו. נגיד כאן את התפילה של... עצירת הגשמים, הקדוש ברוך הוא ירחם עלינו, בזכות רבי אברהם אזולאי, שהלילה לפטירתו.